שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. היום נתבונן במה שנוגע לשמירת המצוות ונפתח בשאלה שרבים עסקו בה, בשאלה שמטרידה לא פעם הורים ומחנכים, לעתים אפילו כלפי האדם עצמו, לאו דווקא בבחינת דמה שתשיב לאחרים. האם אנחנו אמורים לדרוש ולהבין את טעמי המצוות, או שמה עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו תעשו כך וכך צריך לעשות בלי לנסות להבין למה זה חשוב? כי אם באמת נהיה כנים, אפילו מצוות שאנחנו בטוחים שכן הבנו את האמן, הרי יש בתורה חוקים ויש משפטים. חוקים הם דברים שנאמרו אף על פי שאנחנו לא מבינים את האמן, ויש משפטים שאדם מבין את הטעם. אבל נשאל את עצמנו בכנות, האם באמת מצוות שאנחנו בטוחים שהבנו את הטעם, באמת הבנו? ניקח למשל את מצוות צדקה. כל בר דעת מבין את החשיבות ואת התועלת ואת ההיגיון שיש במצוות הצדקה. אדם שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בממון, בנכסים, ברוך השם מסודר כלכלית, יש ברכה במעשה ידיו, יש כאלה שאפילו בלי לעבוד קשה הכסף, ברוך השם זורם ומגיע לחשבון הבנק שלהם. ויש אנשים שאין להם מה לאכול בבית, המצב הכלכלי שלהם חמור, וזקוקים לעזרה. אז כל בר דעת אומר, ודאי שיש כאן היגיון רב, אנחנו לא אנשי סדום שהבינו שההיגיון אומר את ההפך הגמור, שלמי שאין עדיף שיתקלה מהעולם, ולכן היה שם חוק שאסור לעזור לעניים, כדי שהעולם יישאר מבוסס ונקי מאנשים עניים או מאנשים חולים. היטלר היה די קרוב לגישה הזו של אנשי סדום, כשהוא הבין שצריך לנקות את העולם מכל אותם שלא מתאימים לאיכות חיים גבוהה, הן ברמה הכלכלית, הן בריאותית. הרי היטלר הוציא להורג גם מבני עמו, לא רק יהודים, גם מבני עמו הוא הוציא להורג, אותם שסבלו מתסמונות מסוימים, מהתמודדויות שונות, מבחינה נפשית, הוא טען שכל אלה מיותרים בעולם. ובסוגריים נציין את מה שהזכיר פעם המנהל של יד ושם, שהדרווניזם, אותה גישה של כפירה שטוענת שהעולם מתפתח בצורה מקרית, בלי אלוקים, הכל אבולוציה, יצור התפתח מיצור, זה מה שהביא את היטלר למסקנה שלו, הוא יחסית גדול של התיאוריה הזו. וממילא, אם האב הקדום של בני אדם הוא איזה בעל חיים לפי הטיפשות שלהם, אז ממילא, כמו שבג'ונגל, אריה טורף בעל חיים אחר, והוא לא מרגיש נקיפות מצפון. אז אצל אנשים שאין להם אמונה בבורי העולם ובתורה ובערכי התורה, ושיש דין ויש דיין, אז חוקי הג'ונגל שולטים, כי כולנו סוג של בעלי חיים לפי התפיסה המעוותת שלהם, ואין מצפון. כך היטלר טען, שמצפון זו המצאה יהודית. אבל כל בר דעת מבין בהיגיון שמצוות צדקה היא מצווה גדולה של עזרה, של חסד, של נתינה. החזק צריך לעזור לחלש. אלה ערכי יסוד שאדם מבין שכך צריך להתנהל. אבל נשאל את עצמנו באמת, האם הבנו את הטעם של התורה, למה לתת צדקה עד סוף הטעם? הרי ברור לכל אדם שמאמין בבורא עולם ובתורה, שהשכל האנושי הוא כל כך מצומצם עד כדי שגם מה שאנחנו מבינים ביחס לחוכמה האלוקית זה כמו קצה הקרחון שבולט מעל פני הים, אבל שם מתחת למים יש הר ענק שרק את הקצה שלו אנחנו רואים מתנסה מחוץ למים, אבל הוא עצמו גדול ואדיר. אז אפילו המעט שכתוב על המעט שידוע לנו במה שכתוב על מצוות הצדקה, שכשאדם נותן צדקה לעני הוא מצרף ארבע אותיות שם הוויה, כי הזרוע שהוא מגיש היא דומה לאות וו כשהוא מגיש את המטבע, החמש אצבעות שלו, האות ה, המטבע הקטנה כמו האות יוד, והאני שלא פושט את ידו לרווחה מתוך בושה, אלא רק פותח את חמש אצבעות ידיו כדי לקבל את הצדקה, הוא בבחינת האות ה', ויש כאן צירוף של ארבע אותיות שהם הוויה ובונים בעולמות העליונים. אפילו בנקודה הזו, כשאדם נותן את דעתו, פתאום קולט עד כמה ההבנה שלנו בכל פעולה, כל מצווה שאנחנו עושים, אפילו בדברים שאנחנו בטוחים שכן מבינים, לעמיתו של דבר אנחנו לא מבינים עד איכן הדברים מגיעים. אז האם מוטל עלינו לחקור ולבדוק וללמוד את טעמי המצוות, או שהאדם צריך לומר לעצמו, מה יש לך לשאול שאלות? אם הקדוש ברוך הוא ציווה, אז אתה עושה גם בלי לנסות להבין למה זה חשוב. ההיגיון הפשוט היה אומר, כשמדובר בחוכמה אלוקית מול השכל האנושי, אז ודאי שאדם צריך לומר לעצמו, כמו שאמרו ישראל, נעשה ונשמע. כששאל אותם משה רבנו בשם השם, האם רצונם לקבל את התורה, השיבו כולם כאיש אחד בלב אחד, נעשה ונשמע. הם לא אמרו נשמע ונעשה. מאיפה זה נבע, לפי פשט הדברים? כשאדם, אפילו חבר הכי טוב, בא לחברו ואומר לו, אתה יודע שאני אוהב אותך, ואני רוצה בטובתך. האם מה שאומר לך כעת לעשות, אתה תעשה? התשובה של כל בר דעת תהיה, אני רוצה לשמוע, ואחר כך אני אחליט אם לעשות או לא. אבל הוא אומר לו, אבל אני חבר שלך, ואתה יודע שאני לא אכשיל אותך ולא אטעה אותך. הוא עונה לו, נכון, אתה באמת, אני סומך עליך שאתה אוהב אותי ודואג לי, אבל אולי יש לך טעות. אולי אתה חושב שאתה מציע לי דבר שהוא טוב לי, ובאמת הוא לא טוב. זה ההיגיון הפשוט של אדם מול אדם, וזה נכון. איך עם ישראל לא אמרו נשמע ונעשה? כי עם ישראל ידעו שכשהקדוש ברוך הוא בא ואומר, יש לי מערכת חוקים לטובתכם, שאני רוצה לתת לכם, אני הבורא שלכם, ואני באמת רוצה שיהיה לכם טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, ולכן אני נותן לכם תרייג מצוות, הם לא אמרו נשמע ונעשה. כי היה ברור להם מראש שבורא עולם לא טועה. ואין ספק שבכל הוראה יש שפע, הטבה וברכה ועומק, בדברים שהאדם חלקם מבין וחלקם לא מבין. לכן בלב שקט ושלם הם אמרו נעשה, אנחנו מצהירים קודם כל שנעשה כל מה שתאמר לנו לעשות, ועכשיו נשמע, כי אם לא נשמע איך נדע מה צריך לעשות? אז רק כבר עניין טכני. כלומר, הנשמע לא נועד לבחון ולבדוק האם אני רוצה לעשות או לא. כי מראש הודעתי שאני אעשה, כי אני סומך על החוכמה האלוקית. רק אני רוצה לשמוע כדי לדעת מה לעשות. וכך באמת ההיגיון הפשוט היה אומר לכל אדם ואדם, שזה מה שצריך לעשות כשמדובר בהוראות שבורא עולם נותן לנו. אבל, יחד עם זאת, ספר החינוך לימד אותנו יסוד גדול, שיש לנו לקחת את דבריו. הוא כותב את היסוד הזה בכמה מקומות. אנחנו נקריא את דבריו במה שנוגע למה שנאמר בתורה, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, שכל אדם שקורא את הפסוק הזה מיד מתעורר בשאלה, למה לא להקטיר דבש? דבש זה דבר טוב. כותב ספר החינוך בפרשת ויקרא, מצווה קוף י"ז, שורשי מצווה זו נעלמים מאוד למצוא אפילו רמז קטן מהם. ואולם, מפני שכבר הודעתי בפתח דבריי, שכוונתי באלו הטעמים שאני כותב, להרגיל הנערים ולהתאים להם בתחילת בואם לשמוע דברי ספר, כי יש לדברי התורה טעמים ותועלות, ויקבלום על דרך ההרגל שלהם וכפי חולשת שכלם, ואל יהיו להם המצוות בתחילה כדברי הספר החתום, פן יבעטו בהם מתוך כך בנערותם, ויניחום לעולם וילכו בהבל. על כן אכתוב בהם כל אשר יעלה בתחילת המחשבה, ואל יתפוס עליי תופס בשום דבר אחרי ידע הכוונה. עד כאן לשונו של ספר החינוך, מצווה קוף י' ז'. בדברים האלה משיב ספר החינוך תשובה לשאלה הגדולה ששאלנו, האם אנחנו אמורים ללמוד את טעמי המצוות, ללמד את ילדינו את טעמי המצוות, או שלומר, מה לך ולחוכמה האלוקית, אתה מתיימר להבין את כל החשבונות של הקדוש ברוך הוא? הרי ודאי שאם הוא אומר לך לקיים מצווה כזו, להניח תפילין, לשמור שבת, מצוות שמיטה, שמירת עיניים, כל דבר ודבר שהוא אומר, נעשה ונשמע. אומר ספר החינוך, ודאי שהגישה הנכונה, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה המרכזית, שחשוב שניקח אותה גם לעצמנו וגם בחינוך הילדים. נקודת המוצא בשמירת המצוות היא נעשה ונשמע. אבל טוב ללמוד את טעמי המצוות כדי להקל מעל עצמנו, להקל מעל ילדינו בזמנים של ניסיון. נקודת המוצא היא נעשה ונשמע, כי כמו שאמרנו, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אז אנחנו מקבלים על עצמנו לעשות את רצונו, בין אם אנחנו מבינים ובין אם אנחנו לא מבינים, כי יודעים שמה שהוא ציווה אמיתי לחלוטין, נועד לטובתנו, וגם עצם העניין, אפילו אם לא היה נועד לטובתנו, אם מי שברא אותנו וברא את כל הבריאה כולה, אומר לנו תעשו כך וכך, יש היגיון לומר שאנחנו לא נעשה את רצונו? ובפרט שהוא עצמו לימד אותנו בתורה שהתכלית והמטרה של המצוות נועדה לטובתנו. הוא שלם בכל שלמות, לא זקוק לנו, נתן לנו הדרכה ואפילו השכר והעונש שהוזכרו בתורה, ראי החיים והמוות נתתי לפניך, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים, גם זה נועד לטובתנו. כשם שאב עשיר גדול שאוהב את בנו ורוצה שהוא ילמד, דורש ממנו שילך ללימודים, והבן לא רוצה, הוא אומר, אבא, יש לי פה הכל, אני לא רוצה ללכת. ואבא מבטיח לו פרסים, ואם הוא לא רוצה ללמוד, הוא נותן לו עונשים, הוא רוצה לראות אותו עם אותה תעודה, שהוא שואף לראות את בנו עם אותה תעודה לטובת הבן. אז הבן יכול ללכת וללמוד בתחושה של כפייה. אבא נותן לי שכר, נותן לי עונש, הוא דווקא רוצה, אני רוצה משהו אחר, כי הוא עדיין קטן. כשהוא יגדל, הוא יבין כמה השכר והעונש נועדו לטובתו. כי כשאבא רצה שיהיה לך את אותה תעודה, הוא עצמו לא זקוק לתעודה הזאת. הוא רוצה שלך יהיה טוב בחיים. אז הוא השתמש בכלים שונים, באמצעים שונים, כדי להביא אותך לשם, לטובתך. כך גם המצוות עצמם נועדו ודאי לטובת האדם. והגישה הכללית שצריכה להיות כלפי שמירת המצוות, היא גישה של נעשה ונשמע. אני סומך על הקדוש ברוך הוא, שאם הוא הורה לי, ודאי שיש בזה תכלית, יש בזה תועלת, יש בזה טעם, ומצד האמת אני אמור לשמוע לו, גם אם אני לא מבין למה צריך לעשות כך. אבל אומר ספר החינוך, שיש מעלה גדולה בהבנה עד איכן שידנו מגעת, להתאים להם, כך לשונו, להתאים להם, לנערים, בתחילת בואם לשמוע דברי ספר, כי יש לדברי התורה טעמים ותועלות, ויקבלו על דרך ההרגל שלהם וכפי חולשת שכלם, ואל יהיו להם המצוות בתחילה כדברי הספר החתום. כלומר, כדי לתת מענה כנגד היצר הרע, כנגד הבלבולים של העולם, כנגד ההטעיות וכל החומריות, ובפרט בדור שלנו, הניסיונות שיש היום כל כך לפתח חטאת רובץ, כל התקשורת, כלי התקשורת הזמינים, הטלפונים המקלקלים, שעצת היצר לקרוא להם בשם טלפון, כי טלפון זה נשמע מילה טובה, וכי גדולי ישראל לא מדברים בטלפון, כולם מדברים בטלפון, אבל לאמיתו של דבר, הטלפון במכשיר הזה הוא רק חלקי קטן ממכלול הפעולות הכל כך הרסניות שיש באותם טלפונים שהיום משווקים, וילדים נחשפים בקלות לדברים נוראיים שבדורות הקודמים אפילו אנשים מבוגרים לא ידעו שקיים בכלל בעולם, תינופת ולכלוך וזוהמה מהסוג הזה. ומה יעשה הבן ולא יחטא? כשיש לו מצד אחד יצרים ובלבולים וטעויות, ומצד שני הוא לא מבין למה צריך לעשות אחרת. אומר ספר החינוך, צריך קודם כל ללמוד טעמי המצוות, להרגיל הנערים ולהתאים להם בתחילת בואם לשמוע דברי ספר, כי יש לדברי התורה טעמים ותועלות, בלשון תועלת, ויקבלום על דרך ההרגל שלהם, כלומר שיתחילו להתרגל בשמירת המצוות מתוך הבנה שהנה אני עושה דבר שהוא נכון כי אני מבין מה שאני עושה. אבל למבין מה שאני עושה קורא ספר החינוך כפי חולשת שכלם, כי באמת גם בטעמים שאנחנו כן מבינים מישהו יכול להתיימר ולומר שהבין את המצוות לעומקם, בשורשם, רק אומר ספר החינוך, אל יהיו להם המצוות בתחילה כדברי הספר החתום, פן יבעטו בהם מתוך כך בנערותם, ויניחום לעולם וילכו בדברי הבל. לכן הוא אומר, אנחנו אמורים גם לתת טעמים. ומכאן באמת, לאחר שראינו את היסוד הגדול הזה של ספר החינוך, כמה חשוב שכל הורה, כל מורה, כל משגיח, כל רם בישיבה, יעשיר את עצמו בידיעת טעמי המצוות. אבל יחד עם זאת לדעת וגם להסביר, כשמסבירים לצעירים שאנחנו מבינים רק את החלק הקטן, אבל די לנו במה שאנחנו מבינים כדי לדעת שאם קצה הקרחון הוא כל כך נפלא וכל כך מתוק וכל כך טוב, מי יודע כמה עומק עוד מסתתר שם בהר הגדול של הטעם של המצווה שנמצא מתחת לפני הים, ואת זה אנחנו בעצם לא רואים. כי יש כלל גדול ששמעתי אותו פעם מהרב וולבה כשכתבתי את הקונטרס והיה כעץ שתול על דרכי החינוך בגיל הישיבה הקטנה, והדפסנו אותו בסוף שוט נזר כהן חלק ראשון, ואת הקונטרס הזה הבאתי לרב וולבה שייתן חוות דעתו, והוא דיבר בעריכות מאוד מצוחן בעיניו הדברים, ובתוך דבריו הוא אמר כך: עיקר החינוך בדור שלנו להקנות לילד, לנער, מתיקות בתורה ובמצוות. כי מקום שנעים וטוב לחיות בו לא עוזבים. כך הוא הגדיר, הוא אומר שאפילו כשילד מגיע לניסיונות בגיל ההתבגרות, ולא תמיד ההורים בידם עושים הכל לשמור אותו שלא ייחשף לקלקולים, ושלא יראה דברים לא טובים, ולא ישמע דעות משובשות, אבל הוא לא סגור בבית, ולפעמים חבר אפילו במקומות הכי טובים יכול לפתע לחשוף אותו לתכנים שליליים. אז בזמנו שבאותה שיחה עם הרב וולבה עדיין לא היו כל הקלקולים הזמינים שיש היום, אבל גם אז מה שהיה על אותה תקופה, על זה הוא דיבר. והוא אמר, ילד יכול להיחשף מבלי שההורים ירצו לתכנים שאינם ראויים, אבל אם השכלנו מגיל קטן להקנות לו מתיקות ונעימות בתורה ובמצוות, מקום שנעים וטוב לחיות בו לא עוזבים, אז הוא יתגבר, הוא יחזור לעצמו. ומכאן גם נבין עד כמה חשוב לרומם את נפש הילד. לא צריך לחפש אותו תמיד ולהוכיח לו כמה הוא טועה וכמה הוא לא בסדר, כמה הורים מתלוננים למה יש ריחוק בינם לבין הילדים, אבל צריכים לבדוק את עצמנו. האם כשפנינו עליהם בהדרכה, פנינו מתוך כבוד, מתוך רוממות, או שמה פנינו מתוך מילים של השפלה וביזיונות וירידות ואלבונות? כשמורידים את הדימוי העצמי של הילד, הוא עלול להפנים שזה אני לא בסדר, מה לעשות? כמה התאמצתי להוכיח את עצמי, כמה השתדלתי להראות שאני כן מתנהג יפה. הרי טבעו של ילד כן לרצות את ההורים, כן לרצות את המורים, את המחנכים. אז איך הוא מגיע למצב שהוא כבר בועט בכל ולא מתייחס לשום דבר? כי הוא הגיע לייאוש. הוא הגיע לתחושה שהדימוי העצמי שלו כל כך ירוד, הוא מתחיל להזדהות עם אותו דימוי עצמי שהטיחו בו תמיד דברים, עד כמה הוא לא בסדר ועד כמה הוא שלילי. אבל כשההורים יודעים איך לגשת לליבו של הילד, כי הרי צריכים להדריך אותו, ודאי, אי אפשר להתעלם. וכשרואים מחדל שחוזר על עצמו שוב ושוב, בשלב מסוים אמורים להעמיד דברים על מקומם. השאלה איך עושים את זה? האם באים מתוך השפלה, מתוך מילים בוטות, מעליבות, או אדרבה, אתה כל כך טוב, אתה כל כך נפלא, לא מתאים לך להתנהג כך. הנכון יותר הוא לעשות כך, הנכון יותר להתלבש כך. לכוון אותו, עיקר החינוך בנושאים האלה הוא להביא את הילד, בפרט בגיל ההתבגרות, למצב שהוא יתנהל על פי ההדרכה שההורים מעוניינים שהוא יתנהל על פיה, אבל הוא יהיה בטוח שהוא בחר בכך, ולא כפו אותו לכך. וניתן בדרכים נכונות להגיע לדרך החינוך הנפלאה הזו. במשנה, בפרקי אבות, פרק ד' משנה י"ב, כתוב, רבי אלעזר בן שמוע אומר, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. לא ניכנס כעת לפירוט כל המשנה, בספר על פרקי אבות הרחבנו בעניין, אבל נתמקד כעת במשפט הראשון, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. הניסוח כאן דורש הסבר. כשמדברים על כבוד מלשון כבד, כלומר שיש לו משקל, היה אפשר לכתוב כמו בתורה. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, ויכל התנא לומר, כבד את תלמידך. אבל לא לחינם נקט בלשון המאוד נפלאה ומיוחדת, שיש בה הדרכה נפלאה. יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. ההורה, המחנך, אינו אמור לכבד את התלמיד יותר מאת עצמו, שהרי הוא צריך לקבל דברים. ואם התחושה של התלמיד תהיה שהוא מעל המורה, מעל ההורה, איך הוא יקבל את דרכי החינוך? איך הוא יקבל את ההדרכה? הוא צריך לדעת שיש כאן מחנך, שיש כאן הורה שנמצא במקום גבוה, שהתלמיד והבן נדרש לכבד את ההורה ואת המורה. אבל אומר רבי אלעזר בן שמוע, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. כלומר, כשם שאתה מוכן לקבל ביקורת, מוכן לקבל הערות, אבל בלי שישפילו אותך, בלי שיבזו אותך. כך גם, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. לך יש כבוד עצמי, ואתה מוכן לשמוע הערות, אבל בצורה מכובדת, כך גם תתנהג כלפי הילד. הדברים נכונים בכל גיל, בפרט בגיל ההתבגרות, כשהרגישות היא הרבה יותר גבוהה, כשהילד או הילדה הגדלים כבר מרגישים אנחנו גדולים, וההורים מצידם אומרים נכון, הילד גדל אבל הוא עדיין ילד, הוא צריך הדרכה. וזה בעצם נקודת ומוקד ההתנגשות והבעייתיות שיש בכל כך הרבה בתים, או אפילו מוסדות חינוך, בין ההורים והילדים, בין המחנכים לבין המתחנכים, כשנקודת החיכוך הזו יכולה להביא למצב של נתק מוחלט, של ריחוק, של כעסים, של הקפדות, ואפילו חלילה של בעיטה בכל הערכים שניסינו להקנות לילדים עד כאן. אבל כשלוקחים את הגישה הבסיסית הזו, של יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, כלומר מדריכים, מסבירים, לפעמים נוזפים, אבל תמיד נמנעים מביזיונות והשפלות. צריך להיזהר מביטויים שמגדירים ילד כילד בעייתי. כי ברגע שהתווית הזו מודבקת, אז בתחילה הילד מנסה להילחם, להוכיח שזה לא כך, הוא מתמרמר. אבל אם הוא רואה ששום דבר לא עזר, בעיני הוריו, בעיני מחנכיו, הוא תמיד יישאר כזה, כי הדביקו לו תווית של ילד בעייתי בדבר מסוים. באותו רגע, אם חלילה הילד מגיע למצב שהוא מפנים בליבו שכך אני בעיני ההורים ושום דבר לא יוכל לשנות, כך אני בעיני המורים וכלום לא יזיז אותם מעמדתם, הוא עלול להגיע למצב של ייאוש, שאם כך אני, אז בסדר, נשלים עם זה, אז אני כזה. והוא מתחיל להתנהג בצורה כזו כבר ללא נקיפות מצפון כלפי הוריו, לפעמים עד רבה הוא מרגיש אני לא הייתי כזה, אז למה אמרתם שאני כך? דווקא אראה לכם שאני כזה שלילי. נפש האדם כל כך מורכבת והגיל הזה כל כך רגיש. אבל כשלוקחים את המשפט הנפלא הזה של יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, חביב זה הרבה יותר מאהוב במילה הרגילה שרגילים להשתמש בחביבות, יש כאן קשר מיוחד, קשר עמוק. הכבוד של התלמיד יהיה חביב עליך כשלך, וכך תתנהל איתו, כך תדבר איתו, אפילו בעת נזיפה. ובאמת אצל גדולי ישראל תמיד היו רואים את השמאל דוחה בימין מקרבת כשהם הולכים ביחד. אפילו בשעה של השמאל דוחה היו משתמשים בימין מקרבת. לא שהיו משתמשים בזמנים שונים, שיש זמן שרק ימין מקרבת, יש זמן שרק השמאל דוחה, אפילו בזמנים שהשמאל דוחה היו משלבים איזה משפט של חיזוק, של עידוד, של תמיכה. סיפר לי אב לתלמיד בישיבתו של הגאון הרב יחזקאל סיטון בירושלים, ממש השבוע סיפר לי את הסיפור הזה. הוא אומר שבנו איחר להגיע לשיעור, והרב שאל אותו ברמז כזה, למה הוא איחר? והוא ענה לו, קמתי מאוחר. הרב שאל אותו, אכלת ארוחת בוקר? הוא אמר לו, לא, הזדרזתי לבוא כדי לא להפסיד מהשיעור. הרב הוציא 50 שקל מהכיס, אמר לו, אתה רעב עכשיו, לך תקנה, יש כאן חנות ממול, תקנה לך משהו לאכול, אחר כך תיכנס לשיעור. כל כך התפעלתי מהסיפור הזה, שמעתי מבעל המעשה, מאביו של אותו תלמיד בישיבה. במקום נזיפות, במקום גערות, יש לנו מושג מה הרב חולל בליבו של הילד באותה שעה, כשל ילד בגיל הישיבה הקטנה, שהוא בא עם תחושה לא נעימה, קמתי מאוחר, התפללתי, הזדרזתי לבוא, גם ויתר על ארוחת בוקר, והרב לא נוזף בו כשהוא מתעניין מה קרה, והוא שומע, אז השאלה שהטרידה אותו היא לא למה איחרת לשיעור, אלא אכלת ארוחת בוקר, וכשהוא שומע שלא, הוא נותן לו מכספו, לך תקנה, אחר כך תבוא לשיעור, שלא תהיה רעב. התועלת שיש בגישה כזו היא לא פי 5, לא פי 100, לא פי 1,000, היא פי מיליונים מגישה של גערה ונזיפה. הוא התעניין בתחילה, מה קרה שיש איחור? כדי שהשיעור לא יתנהל בהפקרות וכל אחד יבוא באיזו שעה שהוא רוצה, אז ראו שאיכפת לרב כשיש איחור. אבל ראו שהרב אוהב אותי. הוא דואג לי, הוא חפץ בטובתי. והקניין הזה שתלמיד קונה מרבו, זה קניין שמלווה אותו לאורך כל החיים, יכול לשמר אותו, לעמוד כנגד כל הניסיונות. נמצא בסיכומם של דברים, נסכם את אשר ראינו היום, דיברנו על טעמי המצוות, שהגישה הכללית, גם כלפי עצמנו, גם בחינוך ילדים, היא גישה של נעשה ונשמע, אם בורא עולם אמר, ודאי שאנחנו עושים. יחד עם זאת, כמו שכותב ספר החינוך, אנחנו גם לומדים, עד היכן שידנו מגעת את טעמי המצוות מתוך הבנה, שגם מה שהבנו ודאי שלא הבנו עד הסוף, אפילו במצוות כמו צדקה, אהבת הבריות, לא תיקום ולא תיתור, אבל יודעים שיש בזה עומק הרבה יותר גדול, לומדים יחד עם זאת את טעמי המצוות ומלמדים את ילדינו, כדי לסייע לעצמנו ולהם ברגעי ניסיון, לקבל את החשק ואת הכוח ואת הרצון לעשות את המצוות מתוך שלמות. נקודה שנייה שראינו, שגם כשצריך להעיר ולנזוף, כמה חשוב לדעת את היהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, לא לבזות ולהשפיל בעת תוכחה, אלא לשמור על רמה, על איכות, על כבוד הילד, כבוד התלמיד, באופן שייתן לו באמת את החשק ואת המוטיבציה להשתנות. וכשזו הגישה, רואים את אותם עלים שנמצאים על העץ, הם מחוברים, הם מושרשים, וגם כשרוח חזקה נושבת, כמו תקופת הקורונה או תקופות אחרות, העלים האלה נשארים מחוברים ומושרשים בעץ. ויהי רצון שהשם יזכה את כולנו לרוות נחת מכל יוצא חלצנו, מתלמידינו, שילכו תמיד בדרך השם, באהבה ובשמחה. אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.